אוקיי, אנחנו בסוגיה של לימוד מול פסיקה, ובפעם הקודמת עסקנו במשמעות של חושן משפט. ראינו שם שההלכות שנוגעות לחושן משפט, דיני ממונות, הן חריגות בשני מובנים הפוכים. מצד אחד יש בהן גמישות הכי גדולה שיש, דינא דמלכותא, התניות, מנהג המקום וכדומה, כל דבר כזה יכול לקבוע את דיני הממונות, ומצד שני זה הדבר הכי קשיח שיש, עד כדי ייהרג ואל יעבור על פגיעה בממון הזולת. זאת אומרת, לכאורה זה משהו שאי אפשר לעבור עליו בשום מחיר, אפילו במחיר החיים. שיטת רש"י, ודיברנו קצת על ההרחבות של הבניין ציון וכדומה. אמרתי שהשורש של שני המאפיינים האלה הוא אחד, בעצם לא רק שהם לא סותרים, אלא זה שני צדדים של אותה מטבע. והטענה בסופו של דבר זה שההגדרה של חושן משפט זה ספר הזכויות ההלכתי. בחושן משפט כל החובות שנמצאות שם הן חובות שמוטלות על אדם אחד שמתחילות בזכות שיש לאדם אחר כלפיו. זאת להבדיל מחובות ביורה דעה או באור החיים, ששם זה חובות שמוטלות עליי, אבל זה לא נובע מזכות של מישהו אחר. והמאפיין המיוחד הזה הוא שעומד בבסיס שתי החריגויות שיש בחושן משפט. כי מצד אחד זה הכי גמיש שיש, למה? זה מהצד של בעל הממון, בעל הממון, כיוון שהוא בעל הזכות, אז הוא יכול לוותר, לסייג, להתנות, לעשות מה שהוא רוצה עם הזכות שלו, ובמובן הזה זה הכי גמיש, ומהצד השני, מי שלא בעל הזכות, מישהו אחר, מבחינתו, הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. זה הכי קשיח שיכול להיות, כי בלי רשות של בעל הזכות, הוא לא יכול לעבור על זה בשום צורה. אז לכן הטענה זה שיש בעצם, אני חוזר למאפיין הראשון, זה שיש בעצם תשתית ראשונית שאותה קובעת ההלכה, תשתית של זכויות שמוקנות לכל אחד מאיתנו שקובעת ההלכה, על גבי התשתית הזאת יכולות לבוא התניות, דינא דמלכותא, מנהג, וכל הדברים האחרים, למשל חוק המדינה. ודיברתי על זה שבחוק המדינה, למרות שמבחינת ההלכה למעשה, מה שקובע בדיני הממונות הוא חוק המדינה, ולא מה שמופיע בחושן משפט, או מה שאומרת ההלכה הטהורה, נקרא לזה כך, אבל מצד שני, זה שזה קובע מהי ההלכה, זה לא הופך את הדבר הזה לתורה. אנחנו לא מברכים ברכת התורה על לימודי משפטים, בגלל שאנחנו לומדים משפטים, אנחנו לא לומדים תורה. למרות שכדי לפסוק הלכה בתחומי הממונות, אנחנו צריכים ללמוד משפטים. כיוון שההלכה אומרת לנו שצריך להתנהל בתחומים האלה לפי החוק. לפי מנהג המקום, חוק, דין המלכותא וכדומה. אז לכן, זאת בעצם דוגמה לפער שישנו בין המושג תורה לבין המושג הלכה. יכולים להיות דברים שיש להם משמעויות בתחום ההלכתי, ועדיין הם לא יחשבו תורה. הבאתי לזה דוגמה, נגיד בדיני נדרים, שבדיני נדרים התורה אומרת לא יחל דברו, אם אני נודר אז אני צריך לקיים את מה שנדרתי, אסור לי לעבור על מה שנדרתי, אבל אין לי שום צורך או חובה ללמוד את מה שאנשים נודרים. מה שאנשים נודרים, אפילו אם מישהו נדר נדר מסוים וזה מחייב אותו, כשאני ארצה לבדוק האם הוא חייב או לא חייב, אז את המימד ההלכתי של הלכות נדרים זה תורה. אבל את המימד של מה שכלול בנדר עצמו, זה לא תורה, זה ברור עובדתי. אם הוא נדר את זה או לא נדר את זה, מה נכלל בלשון בני אדם כשאומרים דברים כאלה. כל הבירורים מן הסוג הזה הם מאוד חשובים לפסיקת ההלכה, אבל הם לא לימוד תורה. אלא זאת איזושהי תשתית שנדרשת כדי שאני אוכל לפסוק הלכה. כמו שבתחומים מסוימים, נגיד אני צריך לדעת מתמטיקה כדי לפסוק הלכה, מרחקים בין קברים וטומאות, כל הסוגיות שם בבא בתרא, או דברים מן הסוג הזה. וזה לא הופך את לימודי המתמטיקה שלי ללימוד תורה. מתמטיקה בהקשר הזה זה מכשיר שעוזר לי כדי לפסוק הלכה. אבל לא נכון שיש כאן, כשאני לומד מתמטיקה, יש כאן לימוד תורה. הנה, הצד השני של המטבע, זה לא הזכרתי אני חושב, פעם עסקתי במשנה במקוואות. משנה במקוואות מדברת על אמת מים שעוברת דרך בור של מים, והמים בבור הם מים שאובים. ודרך הבור הזה עוברת אמה, נכנסת אליו ויוצאת ממנו בקצב מסוים, כן, ספיקה מסוימת של המים, שזה מים לא שאובים, זאת אומרת מים שקשרים לטבול בהם במקווה. מים שאובים הם לא, אי אפשר לטבול בהם. עכשיו השאלה, אחרי כמה זמן אפשר כבר לטבול במקווה, בהנחה שהמים שבתוך הבור הפכו להיות לא שאובים. כן, הם לאט לאט מתחלפים, אמת המים מחליפה את המים שבבור, והמים לאט לאט הופכים להיות לא שאובים. בשלב מסוים יש פחות משלושה לוגים, שזה מה שפוסל מקווה, פחות משלושה לוגים מים שאובים, ואז אפשר לטבול. השאלה מתי זה קורה? יש משנה במקוואות על זה. ועל זה יש כל מיני דברים של ראשונים ואחרונים שדמים שם איך בדיוק עושים את החישובים וכדומה. עכשיו אני פעם, מישהו בא אליי, מישהו עשה דוקטורט על בעיות במתמטיקה, בעיות הלכתיות מתמטיות, והוא בא לשאול אותי לכל מיני דוגמאות, אם יש לי הצעות, איזה סוגיות לעסוק וכדומה. עשה דוקטורט אצל הרשקוביץ, השר לשעבר, ונתתי לו את הדוגמה הזאת, ואמרתי לו שיש פה טעויות בראשונים ברמה של אלפי אחוזים. זאת אומרת, שאלה איך אתה עושה את החישוב. אבל הם עשו את החישובים, כמובן הם לא ידעו אינפי, אז הם עשו את החישובים באיזושהי צורה אריתמטית כזו או אחרת. כאשר עושים חשבון עם אינפי, כן, עם משוואה דיפרנציאלית, אז מגיעים לתוצאות אחרות לגמרי, ובנתונים, תלוי מה הנתונים, אבל בנתונים מסוימים אתה מגיע לפשוט הבדלים של אלפי אחוזים. אין קשר בכלל למה שהראשונים אומרים לבין התוצאה, וכמובן יש שם כל מיני הנחות של הדיאבטיות וכדומה, כן, של איזה ערבוב זהה וכדומה. אבל אז כתבתי לו על הדף, הראיתי לו על הדף איך עושים את החישוב. משוואה דיפרנציאלית. אז שירבטתי על הדף משוואה דיפרנציאלית עם הפרמטרים, פתרתי את זה והצבתי את הנתונים כדי לראות כמה זמן זה לוקח בנתונים מסוימים. בדף עצמו לא הייתה מילה בעברית. הייתה מילה בעברית בעצם הגדרת המשתנים. כן, זה קצב כניסת המים, זה גודל הבור, זה הזמן. אז את המשתנים הגדרתי, זה היה המילים היחידות בעברית, חוץ מזה זה הייתה משוואה דיפרנציאלית ופתרון. אוקיי? עכשיו, חבר שלי שאל אותי, האם צריך לגנוז את זה? אז אמרתי לו, תראה, האמת שיכול להיות שכן. אני לא יודע, כי בסופו של דבר, מה שיש פה, זה בסך הכל המשנה במקוואות, רק מתורגמת לשפה מתמטית, אבל מה שכתוב פה זה פשוט המשנה במקוואות. אז זה שאני כותב את המשנה הזאת באנגלית, או בצרפתית, או במתמטית, מה זה משנה? זה תרגום. בסוף אני כתבתי פה את המשנה במקוואות. מצד שני, כשמסתכלים על מה שכתוב, מה שכתוב זאת משוואה. המשוואה הזאת יכולה לתאר מיליון תהליכים אחרים שאין להם שום קשר להלכה גם. אז זה סתם תן פשר אחר למשתנים, וזה יעשה לך עבודה אחרת לגמרי. אז אין ב, 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 במה שכתוב, אובייקטיבית, כשמסתכלים על מה שכתוב, אין שם משהו שהוא תורני. למרות שבעצם זה ניסוח מתמטי של המשנה. אז לכן אני אומר, אני מתלבט קצת. זאת אומרת, אני לא יודע אם דבר כזה צריך לגנוז או לא צריך לגנוז, אבל אני מביא את הדוגמה הזאת לענייננו כדי להראות שכשאני אלמד איך פותרים משוואות דיפרנציאליות, או איך כותבים משוואה דיפרנציאלית, הפתירה פה זה הפשוט, איך כותבים את המשוואה הדיפרנציאלית, כן, איך פותרים משוואה דיפרנציאלית זה במתמטיקה, איך בונים את המשוואה הדיפרנציאלית זה פיזיקה. אז כשאני אלמד את המתמטיקה או את הפיזיקה, לא למדתי תורה. אבל כשאני משתמש במתמטיקה ובפיזיקה כדי לפתור את, את הבעיה של המשנה במקוואות, אז ודאי שלמדתי תורה. זה שעשיתי את זה בשפה מתמטית, אז מה? למדתי תורה לגמרי. ואת המתמטיקה פה מבחינתי היא רק שפה. אז זה מדגים טוב, אני סתם, עכשיו פשוט חשבתי על הדוגמה הזאת, זה מדגים טוב את ההבחנה שאני מדבר עליה כאן. וכשאני יושב בשיעור ואני אלמד משוואות דיפרנציאליות, אז אני לא לומד תורה. אבל אם אני משתמש בשפה המתמטית, במשוואות דיפרנציאליות שלמדתי, כדי לפתור את הבעיה של המשנה במקוואות, זה ודאי לימוד תורה. לא המתמטיקה שבזה. המשנה שבזה, המתמטיקה היא רק השפה שבה אני משתמש כדי, כדי לטפל בבעיה. אז לכן יש פה, כן, ולגבי הגניזה, וכן, לדינו של הדף הזה, זה רק ביטוי מעניין להבדל הזה שבין שני האספקטים. אבל אם אני חוזר לענייננו, אז יש הרבה דברים שאני צריך להיזקק להם כדי לפסוק הלכה, אבל לא נכון להגדיר אותם בתור תורה. ואמרתי, גם בבית דין, כשבית דין צריך לפסוק הלכה, או אפילו רב, כשמורה הוראה צריך לפסוק הלכה, אז ברור שהוא קודם כל צריך לברר את העובדות שנוגעות לעניין. ואחרי שהוא מברר את העובדות שנוגעות לעניין, הוא יכול לפסוק את ההלכה הרלוונטית לעניין הזה. אז הבירור העובדתי הוא כמובן חלק הכרחי בפסיקת ההלכה. אבל זה לא אומר שכשהוא עושה את הבירור העובדתי הוא לומד תורה. הוא לא.
אבל אם הפסיקת ההלכה היא תורה, ולכן גם הבירור שלה, כמו בלימוד משנה, אני מברר באופן מתמטי בשביל לדעת מה זה המשנה, ופה
לא,
גם אני מברר באופן
מציאותי לדעת מה זה מתמטי כדי לדעת מה המשנה. אני משתמש במתמטיקה כדי להגיד מה הדין של המשנה אומר. פשוט אני מיישם את המשנה בכלים מתמטיים. זה לא אותו דבר.
ושם הרב אומר שזה כן לימוד תורה.
נכון, אבל לא הלימוד של המתמטיקה. אני לומד את המשנה.
כן, אבל
אני לומד את המשנה, כי אני עושה את זה בשפה המתמטית. כשאני אלמד את הכלים המתמטיים עצמם, זה באמת לא תורה גם שם. ברור.
ואם אני לומד פה את הבירור המציאות כדי לדעת מה לפסוק בדין,
אז את בירור המציאות זה לא תורה, למרות שהוא נדרש כדי לפסוק הלכה. זה מכשירי מצווה. כשאני רוצה לדעת אם העדים האלה שיקרו או לא שיקרו, אני לומד תורה. אני מחבר אותם לפוליגרף. אני לומד תורה. לא. אבל אני צריך את זה כדי לדעת האם להאמין להם ולפסוק על פי המלאכה. אז זה מכשיר מצווה לפסיקת הלכה, אבל זה לא לימוד תורה.
ושאני צריך לחשב מה יוצא, כמו ששמע חישבת מה יוצא ומה נכנס.
זה ודאי
שמה
תורה.
אני גם, שמה אני צריך לחשב כדי לדעת מה הלכה, לא?
לא, זה תורה. אני רוצה ללמוד מה המשנה במקוואות אומרת. לא מדבר כשמישהו בא אליי, אם מישהו בא אליי עם שאלה מסוימת, ואני עונה לו תשובה, ואני עושה את החישוב המתמטי, אז לעשות את החישוב המתמטי הוא לא, זה מכשיר מצווה לפסיקת הלכה. וכשאני לומד את הלכות מקוואות, ואני לומד את המשנה, רק אלא שאני משתמש בשפה מתמטית, לא עונה תשובה הלכתית למישהו. אז אני לומד תורה, אני לומד את המשנה.
אז ההבדל היחיד זה שכתוב במשנה וזה לא כתוב.
לא, לא כתוב במשנה, כי המשנה מעבירה לי עקרונות הלכתיים.
כן, אבל החישוב עצמו הוא לא עקרונות הלכתיים.
זה תיאור של העקרונות ההלכתיים בשפה מתמטית. זה כן עקרונות הלכתיים. רק אני מתאר את העקרונות ההלכתיים בשפה מתמטית. אז מה? יכולתי גם לתאר אותם בפורטוגזית.
טוב, אוקיי.
אז הטענה בסופו של דבר שעולה מכל הסיפור הזה, זה שישנם דברים שהם דרושים לצורך פסיקת הלכה. לפעמים הם נחשבים אפילו אולי חלק מלימוד הלכתי או מהעיסוק בהלכה, אבל אי אפשר לכנות אותם לימוד תורה, אי אפשר להתייחס אליהם כלימוד תורה. בהקשר הזה, באותו הקשר, אז דיברתי כבר בעבר על מה שקראתי התאונה ההיסטורית של כן של אובדן המלוכה, וזה גרם לערבוב עוד יותר גדול של התחומים האלה בין תורה לבין הלכה, ולכן אני רוצה טיפה להיכנס לעניין הזה כדי לחדד עוד יותר את מה ש את מה שאמרתי. יש אגף בשולחן ערוך, גם בחושן משפט, גם ביורה דעה, יש עיסוק בהלכות שנוגעות לדרך ניהול הקהילה. איך מקבלים החלטות בקהילה, איך מחלקים מיסים, איך משתתפים בהוצאות צורכי ציבור, הגנת הציבור וכדומה. קצת הזכרתי את זה בטור האחרון שכתבתי. ושם ההלכות האלה נולדו, התחילו בעצם, התחיל הדיון, העיסוק בהלכות האלה, בימי הביניים, בתחילת אפילו ימי הביניים המוקדמים, המאה העשירית 11 זה התחיל, וזה התגבש פחות או יותר לקראת השולחן ערוך, במאה ה-15-16. ומה שגרם לעניין הזה, זה שבהחל מהמאה ה-15, החל מהמאה העשירית בערך, עד המאה העשירית, עם ישראל ישב בבבל, ברובו, אבל למרות שזה היה גלות, בבבל היה איזשהו מבנה מדינתי, אפשר לומר אפילו, לאומי, מדינתי, שבתוכו עם ישראל פעל. זאת אומרת, הייתה רשות משפטית ואפילו רשות חילונית, הרי יש גלותה, וקיבל בתקופות לא מעטות, הוא קיבל איזושהי אוטונומיה מטעם המלכות שמה, והיה לו סמכות לנהל את חיי היהודים, כן, הוא היה ראש הקול, מה שאומרים, כן, ראש הקהל. והיו שם חכמים, והיו היררכיות, הישיבות הגדולות, ובתי דין מקומיים, והיו ערעורים שהפנו שאלות, העלו שאלות למעלה לתלמידי החכמים שבישיבות הגדולות, סורה נהרדה, פומפדיטה וכדומה. ובמאה העשירית העסק הזה התחיל להתפזר, הסיפור הזה על ארבעת השבועים, כן, שהתחילו איכשהו להפיץ את העולם היהודי ברחבי הגלובוס, שארבעת תלמידי חכמים ששודדים שבו אותם, לקחו אותם לעבדים, מכרו אותם בצפון אפריקה, בגרמניה, בצרפת, לא זוכר כבר, בארבעה מקומות, ובכל מקום הקהילה היהודית פדתה אותם, ואז הם נשארו באותו מקום שבו הם נפדו, ופתחו איזושהי קהילה, הנהגה, סליחה, תורנית, לקהילות הקיימות. וככה בעצם התחילו להיווצר הקהילות היהודיות ברחבי העולם שמחוץ לבבל. עכשיו, לא משנה לי כרגע מה הרקע ההיסטורי של הסיפור, ועד כמה רבי חושיאל, אבא של רבנו חננאל, למשל, היה אחד מהשבועים האלה. אחד מארבעת השבועים האלה, זה הסיפור, אני לא יודע בדיוק. בכל מקרה, אבל ענייננו, אני אומר, הסיפור הזה בעצם משקף תהליך שהוא היסטורית בוודאי היה, בלי קשר לשאלה מה היה עם השבועים האלה, וזה התהליך של התפזרות מבבל לשאר העולם. בעיקר לאירופה, אבל גם צפון אפריקה ולעוד מקומות אחרים, לשאר העולם. ואז מה שקורה זה שכל מיני יהודים הגיעו לכל מיני מקומות, אבל הם כבר לא היו תחת איזה מטריה לאומית גדולה כמו שקרה בבבל. כמו שהיה בבבל, היו כל מיני קהילות שהיו מאורגנות לאזורים, האזורים היו מאורגנים תחת ריש גלותה והישיבות הגדולות. אוקיי? היה איזשהו שלטון, אוטונומיה פנימית, שלטונית, משפטית של יהודים, והכל היה בנוי באיזושהי צורה היררכית, כמו בארץ ישראל במובנים מסוימים, כמו שאמור להיות כשאנחנו עצמאיים. לא לגמרי, אבל היו מרכיבים כאלה. במאה העשירית 11 זה התחיל להתפוגג. כיוון שהגיעו לו כל מיני מקומות, וכל קהילה עמדה לעצמה, חלק היה להם רב, חלק לא היה להם רב, חלק ידעו לקרוא, חלק ידעו לכתוב, וחלק לא ידעו כנראה את שניהם. וככה זה התפזר ברחבי העולם, ואז התחילו להיווצר שאלות, איך מנהלים קהילה? מה התוקף של החלטות של נציגי הקהילה, שבעת טובי העיר? כן? איך הם נבחרים שבעת טובי העיר? איך הם מקבלים החלטות? האם הולכים אחרי הרוב? שיש ויכוח או חילוקי דעות, או שצריך החלטות פה אחד, ואין משמעות לרוב. כל מיני שאלות מן הסוג הזה התעוררו, יש ספר של חיים סולובייצ'יק שנקרא שו"ת כמקור היסטורי, כן, הוא פרופסור להיסטוריה, הבן של הרב סולובייצ'יק, והספר הזה בעצם מנסה ללמד איך מוציאים תובנות או הבנה היסטורית מתוך שו"תים. והנושא שסביבו הספר הזה עולה זה ספר לימוד. לימוד, אני מתכוון לימוד באוניברסיטה. והספר הזה נסוב סביב השאלות האלה של תקנות הקהילה. זאת אומרת, איך התגבש העניין הזה של תקנות הקהילה? עכשיו, הספר מתחיל באיזשהו ויכוח שהוא מנהל שם, היה איזשהו מאמר בכתב עת היסטורי שנקרא ציון, נדמה לי, של בן ציון דינור, אולי אני כבר לא זוכר מי, לא, לא, של בר, סליחה, לא בן ציון דינור, של יצחק בר, היסטוריון, שהוא דיבר שם על ההשפעה של המשפט הרומי על ההלכה, איך שנכנסו כל מיני דפוסים של קבלת החלטות במשפט הרומי לתוך מבנה הקהילה ודרך התנהלות הקהילה, למשל שהולכים אחרי הרוב וכדומה. חיים סולובייצ'יק יחד עם עוד יהודים מאוד מתקומם כנגד האמירות האלה, כן כן, דתי, דתי לגמרי, מתקומם כנגד האמירות האלה, וטוען מה פתאום, אנחנו נמצאנו את אחרי רבים להטות, שהולכים אחרי הרוב וכדומה, מה פתאום, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה מהמשפט הרומי, ולא מאף אחד אחר. והוא מנסה להראות איך זה עבד בתוך ההלכה, לכאורה מנגנונים פנימיים של ההלכה יצרו את הדבר הזה ולא השפעה חיצונית. עכשיו, אני לא מומחה למשפט הרומי ואני גם לא היסטוריון, אבל בוויכוח הזה נדמה לי שדווקא בר צודק ולא סולובייצ'יק, והסיבה לזה, או לפחות צודק חלקית, והסיבה לזה היא שההחלטות איך מנהלים קהילה לא באמת נלמדו מאחרי רבים להטות או ממקורות הלכתיים. אחת האינדיקציות לזה זה ששיטת רבינו תם, למשל, זה שבהחלטות בקהילה הן צריכות להתקבל פה אחד. אין תוקף להחלטה של רוב, זה לא מחייב את המיעוט. החלטות צריכות להתקבל פה אחד. ורוב הראשונים חולקים עליו, רשב"א וראש, תשב"ץ, יש איזה תשובות, או זרוע, יש איזה תשובות לא מעטות בראשונים, היו כל מיני חילוקי דעות, אני אומר, זה התגבש והתמסד סופית לקראת השולחן ערוך, עד שנכנס ממש לתוך השולחן ערוך. אבל הראשונים האחרים שחולקים על רבינו תם, זה נתקלתי בזה פעם ראשונה בספר של מנחם אלון, המשפט העברי, שם הוא מדבר ארוכות על הסוגיות האלה, ושם הוא מביא כל מיני התבטאויות של ראשונים, למה צריך באמת ללכת אחרי הרוב בהחלטות של קהילה. עכשיו, כמעט כולם מביאים את הפסוק של אחרי רבים להטות. אבל כמעט כולם, אחרי שמביאים את הפסוק של אחרי רבים להטות, כדי להגיד שיש סמכות להחלטת הרוב, יש תוקף להחלטת הרוב, הם בעצם אומרים, וחוץ מזה גם אי אפשר גם להתנהל אחרת. אם לא תלך אחרי הרוב, אתה לא יכול לקבל שום החלטה. תמיד יהיה אחד שמתנגד. אתה לא יכול לנהל את החיים אם אתה לא נותן תוקף להחלטת הרוב. עכשיו, השאלה למה כולם, וזה כולם, ממש הרשב"א והראש, כולם, בכל התשובות, רואים את זה בצורה מאוד מאוד שיטתית, מאוד מאוד עקבית. השאלה היא, למה הם צריכים היו להוסיף את הדבר הזה? אחרי רבים, בבית הדין מישהו אומר למה צריך את אחרי הרוב, את לא אומרת אחרי רבים להטות, וזה הכל. למה אתה צריך להוסיף תמיד? וחוץ מזה גם אי אפשר להסתדר אחרת. נראה שגם הם עצמם מבינים שהפסוק אחרי רבים להטות הוא לא באמת טענה ניצחת נגד עמדת רבינו תם. רבינו תם את הפסוק הזה גם הכיר. והוא יודע להסתדר עם הפסוק הזה, למרות שהוא חושב שלא הולכים אחרי הרוב בהחלטות קהילה. ולמה? אז על זה דיברתי בהקשרים אחרים, אמרתי שהפסוק אחרי רבים להטות אומר שבבית דין כאשר יש חילוקי דעות, אז הולכים אחרי הרוב. אז החינוך מסביר בגלל שהרוב קולע לאמת, או בסיכוי גבוה יותר קולע לאמת, ולכן אנחנו הולכים אחרי הרוב. בהחלטות של קהילה, המטרה של ההתדיינות זה לא להגיע להחלטה הכי נכונה, לאמת. לא זה הדיון. הדיון הוא בשאלה מה הציבור רוצה. גם אם זה לא נכון, אבל זה מה שהציבור רוצה. וההנחה היא שהקהילה צריכה להתנהל לפי רצונם של האנשים שחברים בקהילה, לפי רצונו של הציבור, מין תפיסה דמוקרטית כזאת. עכשיו, כיוון שכך, ברגע שיש חילוקי דעות, אז אומר רבינו תם, אם יש חילוקי דעות, אז אין דבר כזה רצון הציבור, אין רצון אחד לציבור, כי יש חילוקי דעות. ומה שכתוב אחרי רבים להטות לא רלוונטי לפה, למה? אחרי רבים להטות לא בא להגיד מה הציבור רוצה, הוא בא להגיד מה נכון. והטענה היא שהרוב קולע יותר קרוב לאמת מאשר המיעוט. אבל כשאני דן ברוב דמוקרטי, השאלה היא לא איך קולים לאמת, אלא איך עושים את מה, או מה הציבור רוצה. אנחנו רוצים לדעת מה לעשות. לכן כך הסברתי למה השאלה של שלטון הפילוסופים של אפלטון היא לא דורשת תשובות. יש לה כל מיני תשובות, אבל אני אומר, כל הדיון הוא מיותר. השאלה לא נכונה, ממילא גם לא צריך את התשובות. חוסר הבנה של אפלטון. שלתת את השלטון, למה לא לתת את השלטון לפילוסופים? למה לעשות דמוקרטיה? התשובה, כי אתה מניח שהמטרה של הדמוקרטיה זה להגיע להחלטה הנכונה ביותר. נתן את ההגה לחכמים, וזה יביא אותך להחלטה נכונה יותר או טובה יותר, מאשר אם אתה נותן זכות הצבעה לכולם. אבל אם מטרת ההצבעה היא לא להגיע להחלטה הנכונה ביותר, אלא לדעת מה הציבור רוצה, גם אם זה לא הכי נכון. מה הציבור רוצה? כי אנחנו מניחים שמה שצריך לעשות זה מה שהציבור רוצה. במצב כזה אין שום סיבה בעולם לתת לחכמים לקבל את ההחלטה. כי מבחינת הזכויות שלי להשפיע על מה שהקהילה או המדינה שלי עושה, אין הבדל ביני לבין החכם הכי גדול שלו יהיה. מה זה משנה עד כמה אני חכם יותר או חכם פחות? זכותו של כל אדם להשפיע באופן שווה על ההחלטות שמקבלת הקהילה. ולכן השאלה למה לא לתת את השלטון לחכמים, כן, לפילוסופים, היא שאלה שלא מתחילה בהקשר הדמוקרטי. בהקשר של בית דין היא כן נמצאת. כי בהקשר של בית דין באמת החינוך כותב, אחרי שהוא מסביר שההליכה אחר הרוב זה בגלל שהרוב בסיכוי גבוה יותר קולע לאמת, אז הוא באמת אומר, אבל אם יש בית דין של שלושה, ואחד הוא חכם גדול ושני אחרים הרבה פחות ברמה התורנית ממנו, אז באמת לא הולכים אחרי הרוב. כן? סופרים ראשים ולא רגליים, זה ניסוח שחביב עליי בהקשר הזה, ולכן לא הולכים אחרי הרוב, כי המטרה של הרוב זה להגיע לאמת. אם הרוב לא מוביל אותי לאמת, אז למה הלכת אחרי הרוב? זה בדיוק ההנחה של אפלטון. תן לחכמים לנהל את העניין, אל תלך אחרי הרוב, או אל תעשה הצבעה. אבל ברוב דמוקרטי זה לא כך. כי ברוב דמוקרטי המטרה היא לדעת מה הציבור רוצה, לא לדעת מהי האמת. לכן רוב דמוקרטי לא קשור לפסוק של אחרי רבים להטות. פסוק של אחרי רבים להטות נותן לך את הדרך איך להתנהל באופן שיתקרב ככל האפשר לאמת. אבל ברוב דמוקרטי לא זה מה שאני מחפש. אז אומר רבינו תם, אז מה אתה מביא לי את הפסוקים של אחרי רבים להטות? מה זה מעניין? לא רלוונטי. ההחלטות שמתקבלות בקהילה, אלה החלטות לא הלכתיות, זה לא בית דין, זה החלטות על מדיניות של קהילה, איזה מוסדות מקימים, איך מחלקים את העול הכלכלי בין חברי הקהילה וכדומה. אז במקום כזה אין מקום לאחרי רבים להטות, ממילא אין את החידוש של אחרי רבים להטות, שהרוב יכול לקבוע, ולכן הוא אומר, אם אין פה אחד, אי אפשר לעשות שום דבר. כמובן, אם כל הציבור מסכים ללכת אחרי הרוב, אני מניח שגם רבנו תם יסכים. זאת אומרת, אם אני עצמי מסכים ללכת אחרי הרוב, גם במקרים שבהם אני עצמי לא מסכים לתוכן ההחלטה, אני מניח שגם רבנו תם יקבל את זה, זה בסדר, כי זה עדיין ללכת פה אחד. אבל אני אומר, במקום שבו יש אנשים שלא מוכנים לקבל, כן, זה מאוד אקטואלי, הוא היה אקטואלי עד לפני חודשיים, הוויכוח הזה, כי זה בדיוק היה הוויכוח. אבל לענייננו, מה אומרים הראשונים שחולקים על רבנו תם? אז הם אומרים, אתה צודק באופן עקרוני. אחרי רבים להטות כשלעצמו, לא יכול להגיד לי שהולכים בהחלטות של קהילה אחרי הרוב. אבל אי אפשר להסתדר אחרת. מה תעשה? לא תקבל החלטות? יש קהילות שצריכות לתפקד, אנחנו כבר לא במסגרת מדינתית. קהילות צריכות לתפקד, אין מישהו שיכתיב להם מה נכון ומה לא נכון. הם צריכים לקבל את ההחלטה בעצמם. הם כבר עובדים באופן אוטונומי, לא תחת מעטפת לאומית. נקרא לזה כך, או ריבונית כלשהי. אז במצב כזה אתה חייב לצייד אותם במנגנונים שיאפשרו להם לקבל החלטות ולהתנהל. עכשיו, אם אתה לא מאפשר לרוב לקבוע, אי אפשר להתנהל באופן כזה. לכן הם אומרים, תראה, זה אחרי רבים להטות, וחוץ מזה גם אי אפשר היה להסתדר אחרת. זאת אומרת, אחרי רבים להטות, כמו שנחמן מנחם כתב פה קודם, סוג של אסמכתה, אבל זה לא באמת נלמד מאחרי רבים להטות. בעצם מה שהם אומרים זה אי אפשר להתנהל אחרת. עכשיו
הרב,
למה?
יש,
מה?
יש, יש, יש רגבדל הנדל שאומר לגבי רוב, שלמה הולכים אחרי הרוב? כי האדם הוא תמיד הולך לפי הרוב בכל. כשהוא רואה דבר, כשהוא רואה צלחת, הוא אומר שם, הוא רואה צלחת אורז עם שועית, אז הוא אומר זה צלחת אורז. כי ככה האדם בנוי, הוא קורא לזה כאילו רוב סובייקטיבי של האדם, אז שם זה דווקא כן יסתדר.
אני מכיר את העניין, אני לא מסכים לו, בגלל שזה יותר מתאים לרובו ככולו, לא להליכה אחר הרוב. רובו ככולו או ביטול ברוב. אבל הליכה אחר
לא,
הרוב לדעתי...
כאילו לא, לא בדעות.
מה?
כאילו רק, רק בתערובת ולא בהליכה אחר הרוב של הדעות.
בדיוק.
אוקיי.
בכל אופן, טוב, זה ויכוח שיש לי עם כמה אחרונים, גם כשהם מסבירים את אחרי רבים לעתות בבית דין, לא משנה כרגע. בכל אופן, הטענה זה שיש, היה פה איזשהו דיון שבעצם לא עסק בהלכה. הרי השאלה איך לקבל החלטות פוליטיות בקהילה או במדינה, לא קשור להלכה. השאלה איך להתנהל ברמה החברתית, זו שאלה לא תורנית, זו שאלה של התנהלות של חברה, זה הכל. וגם התשובה לשאלה הזאת, כמו שראינו עכשיו, לא ניתנת מתוך מקורות הלכתיים. זה מין סברה כזאת שאי אפשר להתנהל אחרת. הסברה הזאת גם יגיד לכם כל גוי. לא צריך להיות תלמיד חכם גדול בשביל זה, זה לא יוצא מפסוקים ולא מתורה שבעל פה ולא משום מקום אחר. זה פשוט יוצא מחכמים שאומרים, תשמע, ככה היגיון אומר, ולכן תפעלו כך, זה הכל. אז במקום, במצב כזה, אני חושב ש... סוג כזה של פסיקה שנמצא בתוך השולחן ערוך, שימו לב, זה תוך השולחן ערוך עם ספרי אישות, כל גדולי הפוסקים עסקו בזה, בעיניי זה לא תורה, לא רק שזה לא תורה, זה גם לא הלכה. פה זה יותר מזה, קודם אמרתי, יש דברים שהם הלכה, אבל הם לא תורה. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא תורה, זה אפילו לא הלכה. כי בסך הכל, אם אנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה אחרת, או בוחרים דרך אחרת להתנהל, למשל, אם היינו מחליטים שאנחנו רוצים רוב של 70%, דווקא, ולא כל רוב, אין שום בעיה. אם הקהילה החליטה את זה, זכותה, היא יכולה לקבוע לעצמה איך היא מתנהלת בכל דרך שלא תהיה. הם שאלו את הראש, את, 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 את הרבנותם, את הרשב"א, ששאלו אותם את השאלות האלה, לא הייתה קביעה ולא הייתה הסכמה בקהילה, אז הם אמרו, מה לדעתם הגיוני לעשות? בסדר, אין בעיה. אם ההיגיון שלי עובד אחרת, אז אני אעשה אחרת. הם לא אמרו פה שום דבר שקשור לתורה. הם אמרו מה ההיגיון שלהם אומר, ובסדר גמור, יהודים חכמים, הכל טוב, אבל ההיגיון שלהם לא מחייב אותי, אם אני חושב אחרת, אני אעשה אחרת. אז לכן בעיניי, התחום הזה כולו, הוא לא רק שהוא לא תורה, הוא אפילו לא הלכה, זה אפילו לא מחייב. זה משהו סתם, איננו הרואות, תסתכלו היום איך מתנהלות קהילות. מישהו מעלה בדעתו לפתוח שולחן ערוך כדי לראות איך מתנהלות קהילות? יש איזה סימנים בשולחן ערוך. מישהו אי פעם, אני לא ראיתי בחיים שלי, אני חושב, התייחסות לאיזושהי התנהלות של קהילה דרך סימן בשולחן ערוך. עושים בשולחן ערוך למרות שיש סימנים וסעיפים. אם מתקבלים החלטות כך, מקבלים החלטות אחרת, איך מחלקים את המיסים. מישהו פעם חשב ללמוד מבבא בתרא, פרק ראשון, או מהסוגיות המקבילות בגמרא, בשולחן ערוך, איך לעשות, איך לחלק את נטל המס במדינת ישראל? אני לא מדבר על כאלה שלא מחויבים להלכה. אני מדבר על האנשים שכן רוצים שזה יתנהל על פי ההלכה. למה הם לא מנסים להעביר חוק לחלק את נטל המס לפי בבא בתרא, פרק ראשון?
אבל הרב, ההלכה זה כאילו ללכת לפי מה שהציבור רוצה. זה כן הלכה, נכון? לנהוג כפי מנהג המדינה זה הלכה.
כן, זה הלכה, אוקיי.
אז כאילו, האם עכשיו אנחנו שומעים ציבור מה הוא רוצה, והציבור רוצה א', האם מותר לעשות ב', כאילו האם זה נחשב דבר הלכתי לעשות את מה שהציבור רוצה?
לא, אתה לא יכול לעשות את זה שההלכה אומרת, ללכת לפי מה שהציבור אומר.
אז זה כן נחשב הלכתי.
נכון.
אז ההתעסקות בזה זה כן הלכתי, פשוט מה בזה?
לא ההתעסקות במה שהציבור רוצה, אלא הקביעה שמה שהציבור רוצה מחייב, זאת הלכה. עכשיו ללכת ולבדוק מה הציבור רוצה, מה זה קשור להלכה, שיעשו מה שהם רוצים. וזה עוד פעם, אותה הבחנה שעשיתי קודם. זאת אומרת, הטענה היא ש... כמו בלא... טוב, נראה עוד מעט בעצם. הנקודה היא ש... כמו בחוק המדינה, כשאני לומד משפטים, אני לומד בעצם מה הציבור קבע. אבל זה לא אומר שלמדתי עכשיו תורה. מצד שני, ברור שכדי לפסוק הלכה אני צריך לדעת את זה. כי זאת התשתית שעל פיה נקבעת ההלכה למעשה. אבל זה לא לימוד תורה. אני טוען שזה גם לא הלכה במובן הזה, שנגיד אם החוק ישתנה בעוד שנה, יהיה איזשהו ערך בללמוד את החוק של היום, ערך תורני אני מתכוון. לא, שום דבר. זה כבר לא יהיה רלוונטי גם לפסיקת הלכה, כי החוק הוא שונה. לכן אין בזה שום קדושה, במובן הזה זה גם לא הלכה. זה נכון, נכון להיום אתה צריך את זה כדי לפסוק הלכה. אבל בעצם זה רק איזשהו פירוש הנסיבות, זה לא באמת דבר בעל משמעות, אפילו ברמה ההלכתית, לא רק שזה לא תורה. ואין לזה שום קדושה, זאת אומרת, שנה הבאה ישנו את החוק, אין שום בעיה, אז יהיה החוק החדש, ועכשיו הוא יקבע מה אנחנו נעשה הלכתית. אין בזה שום קשר בעצם לתורה. כן, זה לא, במובן מסוים, כן, זה אפילו לא הלכה, כמו שאמרתי קודם. למרות שכן, זה נדרש כדי לפסוק הלכה. אותו דבר בעצם אני רוצה לטעון על הדיונים בתקנות הקהל. דיונים בתקנות הקהל זה מאוד דומה ללימוד של משפט, של חוק המדינה. רק ששם זה לא היה חוק של מדינה, אלא זה היה חוק שקבעו כל מיני חכמים תורניים. הרשב"א והראש, אבל זה לא חשוב. כי ברמה הפונקציונלית, מה שהם בעצם עשו שם, הם קבעו את החוק. הם לא קבעו את ההלכה. וההלכה מכירה בחוק. זה בסדר. אבל הם קבעו את החוק. איפה הנפקא מינה? מה קורה אם אני חושב אחרת מהראש ומהרשב"א? אין שום בעיה. אז אני אעשה את זה. כמו אני אשנה את החוק. או אני חושב שמה שהם אומרים לא נכון להיום. לא רלוונטי להיום. שאני סתם חולק עליהם גם לגבי מה שעשו אז, לא משנה. אין שום בעיה בזה, נכון? זה לא משהו שאני אמור לשמר אותו, אין בו שום קדושה, אין בו שום עניין, זה ההיגיון שלהם, או שאני מסכים או שאני לא מסכים, או שאני משנה או שאני לא משנה. כל עוד זה קיים, אז אנחנו ננהג על פי זה, אני רוצה לשנות, לא ננהג על פי זה.
אבל כשהם קבעו את החוק, הם קבעו אותו על פי עקרונות הלכתיים, לא? ואז...
לא. אתה רואה שלא. ואתה אחרי רבים להטות זה איזשהו סוג של אסמכתה, בעצם הם אמרו אי אפשר להתנהל אחרת. אי אפשר להתנהל אחרת זה לא עיקרון הלכתי, זה עיקרון אוניברסלי, כל מהאדם מבין את זה. לא בכדי, כל המדינות בעולם מתנהלות, לא כל המדינות, אבל הרבה מדינות בעולם מתנהלות על פי רצון הרוב. אנשים הגיעו למסקנה שצריך להתנהל על פי הרוב. זאת הדרך הכי הגיונית לייצג את מה שהציבור רוצה, זה הכל. ואם יהיה לי דרך אחרת לייצג את מה שהציבור רוצה, לא הרוב, אז אני אעשה את זה. למשל, בוא נגיד במקום שבו יש מחלוקת בין הרוב לבין המיעוט, אבל למיעוט זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולרוב לא. האם גם שם נלך אחרי הרוב? לא ברור. יש מקום להגיד שמשקללים את המשקל שיש לדעתך, לא רק בשאלה כמה תומכים יש לדעה הזאת, אלא גם בשאלה כמה זה חשוב לאותם תומכים. אם יש 100 אנשים בקבוצה, בסדר? 90 אנשים רוצים לעשות X, ו10 אנשים לא רוצים לעשות X. אבל מבחינת ה10 אנשים, לעשות X זה יהרג ועל יעבור, זה פגיעה בשורשי נשמתם, אוקיי? יש בהחלט מקום להגיד שבמצב כזה לא נלך אחר הרוב. בגלל שזה מאוד מאוד חשוב ל10 שהם מיעוט, ולרוב זה לא כל כך דרמטי. אפשר לעשות, אפשר לא לעשות, לא נורא. אנחנו חושבים שכדאי לעשות, אבל זה לא ביג דיל. זה יכול לבוא מישהו ולומר, במצב כזה, לא נכון להתנהל על פי הרוב, אתה צריך להתחשב במיעוט, כי זה נורא נורא חשוב לו. או במילים אחרות, הרוב שבו אחריו אתה הולך הוא רוב משוקלל. זה מספר הדעות שתומכות כפול כמה זה חשוב לאותם תומכים בעמדה הזאת. והמכפלה, התוצאה של המכפלה הזאת, זה מה שיקבע האם אנחנו נעשה X או לא נעשה X. הצעה למשל, אוקיי? אז האם מישהו יגיד שזה לא לגיטימי לעשות את זה כי הראש והרשב"א אמרו שצריך ללכת אחרי הרוב? לא. למה לא? כי מה שהם אמרו שצריך ללכת אחרי הרוב זה סתם המחיה של common sense, של שכל ישר. שכל הישר לא פחות אומר שבסיטואציה כזאת לא ללכת אחרי הרוב. אין פה שום, זה לא ויכוח תורני, אני לא צריך להתייחס לסמכותם של הראש ושל הרשב"א, גם אם הייתה להם סמכות, גם אם הם היו סנהדרין. זה לא משנה כלום. זה פשוט לא, זה לא חלק מהתורה, זה לא חלק מההלכה, זה לא מה שאני צריך בכלל להיכנס אליו בתוך דיון בית מדרשי. זה לא רלוונטי. לכן מבחינתי החלקים האלה שנכנסו לתוך השולחן ערוך לא אמורים להיות שם, זה אמור להיות נספח לשולחן ערוך. לא לשולחן ערוך בכלל. יש...
הרב, אבל אם הרוב קובע, נגיד הרוב קובע לא להתייחס למיעוט, אז אני כן מחויב, אז המיעוט כן מחויב לרוב.
הרוב קובע לא להתייחס למיעוט, אתה יודע, זה מעגלי. בשאלה אם להתייחס למיעוט או לא להתייחס למיעוט, שוב פעם יש מחלוקת בין רוב למיעוט. למה בשאלה הזאת ללכת אחרי הרוב?
כי הרוב קובע, כאילו, ואז,
לא,
כי
לא, אני לא מבין. הדיון שלנו הוא על זה, האם הרוב קובע. על זה נסוב הדיון.
כן, אבל הרוב קובע, מה הכוונה? הכוונה שיש, אני מקבל החלטה, כמו מה זה מנהג המדינה, איך אני יודע מה המנהג של המדינה? תראה מה...
עוד פעם, אם אתה מדבר שבדיני ממונות הכל כמנהג המדינה, אתה צודק. כיוון שהכל כמנהג המדינה בדיני ממונות, זה לא החלטה פוליטית. הכל כמנהג המדינה בדיני ממונות, זה החלטה הלכתית. זה עיקרון הלכתי. אז שם ברור שאני אסתכל מה המנהג, וזה מה שיחייב. אלא אם כן התנאתי, אני יכול להתנות ללכת נגד המנהג. ואם לא התנאתי, אז הכל הולך על דעת המנהג. וגם אם אני לא מסכים, זה לא מעניין. ברור. אני מדבר על החלטות פוליטיות. החלטות פוליטיות זה לא אישו הלכתי בכלל, זה לא שאלה הלכתית.
ואין איזה משהו הלכתי של לא לפרוש מהציבור, כאילו זה לא קיים.
לא.
אל תפרוש.
תגדיר את הציבור. מה זה הציבור? מה שהרוב אומר זה הציבור? למה?
טוב, אם יש ציבור שהוא רוב, רוב המדינה יש ציבור א', ויש מיעוט שם ציבור ב'.
למה רבנו תם אומר שצריך פה אחד? הוא לא יודע שאסור לפרוש מן הציבור. כי הוא חושב שרוב זה לא ציבור. שאלה איך מקבלים החלטות, מה זה אל תפרוש מן הציבור? אני מתקומם כנגד ההחלטה הזאת, אני לא מסכים לה. מה זה אל תפרוש מן הציבור? זה לא משהו ניטרלי. כן? רוב הציבור רוצה לקחת ממני כסף סתם כי בא לו. אל תפרוש מן הציבור, אני צריך לשלם להם. כי הם החליטו, הרוב החליט. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, השאלה מה הציבור רוצה, זה משהו שתלוי בהקשר, ותלוי באיך קובעים מה הציבור רוצה. יש לנו ויכוח בשאלה איך קובעים מה הציבור רוצה, אז בוויכוח הזה לא הרוב יקבע. אתה יודע, זה כמו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כי כל סיפור מתחיל בסיפור האפלטוני. מתחיל מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שנחלקו שתי שנים ומחצה ולא הגיעו להכרעה. התוספות מסביר למה לא, בגלל שבית שמאי אומרים שצריך ללכת אחרי רוב החוכמה, ובית הלל אומרים שצריך ללכת אחרי רוב האנשים. בית הלל אומרים צריך לספור רגליים, בית שמאי אומרים צריך לספור ראשים. אוקיי? עכשיו יש פה ויכוח. מה הבעיה? אז בוויכוח הזה תעשה הצבעה ותלך אחרי הרוב. אבל על השאלה הזאת עצמה, שוב פעם תתעורר השאלה אחרי איזה רוב ללכת, רוב החוכמה או רוב האנשים. אני לא יכול להגיד שבשאלה האם ללכת אחר הרוב, אנחנו נכריע לפי מה שהרוב קובע. הרי זה גוף מה שאנחנו מתווכחים, האם הולכים אחרי מה שהרוב קובע. אז אתה לא יכול להגיד שבשאלה הזאת עצמה, כיוון שהרוב אמר אחרת, אז אנחנו נלך אחרי הרוב.
אז מתי שייך פורש מהציבור?
מה?
אז מתי שייך פורש את הדין שפורש מהציבור, שאסור לפרוש מהציבור?
יש איזשהו מנהג שהציבור נוהג. ואין פה איזשהו ויכוח. זה יתקבל, וככה הציבור נוהג. אז אל תפרוש מן הציבור. אבל במקום שבו יש לי ויכוח עם מה שהרוב אומר, ואני שייך למיעוט, במקומו של הרוסי יאכלו עוף בחלב. למה?
כן, אבל גם במקומות הציבור. גם במקומות של מנהג, אבל יש פעמים שאתה נמצא במקום, וזה פשוט לא, ואתה חושב שזה לא נכון.
אתה חושב שזה לא נכון, אל תעשה את זה.
כן, אבל עוד פעם, אבל יש, אז מתי יש דין שפורש מהציבור? יש ציבור שכולם... יש חש.
אל תפרוש מן הציבור במקום שבו אין לך עמדה מנוגדת. אתה רוצה, זה אפילו בהלכה. לא הולכים אחר הרוב, כן, שולחן הרוב בחושב משפט בסימן קפה, יש שם דיון, האם הולכים אחרי רוב הפוסקים? טוב, בשאלה הלכתית עכשיו אני מדבר, לא בשאלה פוליטית, לא הלכתית. בוא נראה את הפוסקים ונלך אחרי רוב הפוסקים. ככה פשט הרמה, מה שמופיע שם. אבל השח שם מהיר, מה פתאום? לא נכון. לא הולכים אחרי הרוב. לא הולכים אחרי הרוב, אלא רק אולי במקום שהם ישבו סביב שולחן עגול, כמו בבית דין, התדיינו, כל אחד שמע את הנימוקים של השני, ועשו בסוף הצבעה. מילים אחרות זה רק בבית דין.
אז עוד פעם, מתי שייך בסופו של דבר הנושא שאני לא יכול לצאת מהציבור, שהציבור עושה משהו ואני לא יכול לעשות הפוך ממנו?
אמרתי, אם יש לך עמדה מנוגדת למה שהציבור עושה, תעשה את מה שאתה חושב. זהו. אם אין לך עמדה מנוגדת, אל תפרוש מן הציבור. אל תפרוש מן הציבור, במקום שזה סתם עצלנות, במקום שלא בא לך, במקום ש... אבל אם יש לך עמדה מנוגדת, מה, אתה צריך לעשות את מה שכולם עושים בגלל שאתה, למרות שאתה לא חושב ככה? לא שמענו דבר כזה מעולם. בכלל, כל המנהגים זה, כמו שהירושלמי אומר, אם לא תדעי לך יפה באנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. במקום שאתה לא יודע, לך אחרי הרוב. ואם אתה כן יודע מה יש לך אחרי הרוב, תעשה מה שאתה חושב. אני מדבר בהלכה, או במנהג, לא בהחלטות פוליטיות.
אז כל מנהג, כל מנהג שיש במנהג מקום, שהגמרא נגיד מדברת על מנהג מקום בבטרה וכולי, שמה, אם יש אחד כזה לא מרגיש, הוא מתנגד לזה, אז הוא יכול לא ללכת לפי המנהג הזה?
עוד פעם, אם זה ויכוח הלכתי, ובוויכוח ההלכתי הזה יש שני צדדים, זה לא קשה למנהגים. זה ויכוח הלכתי, והשאלה מי צודק. הכל כמנהג המדינה זה לא במקום שרוב האנשים חושבים כמו שיטה הלכתית מסוימת. הכל כמנהג המדינה זה השאלה אם נוהגים לבנות כפיל גזי, גביל גזית או כפיסים.
כן.
בכותל אבל... בין שנים בבטרה בפרק ראשון.
וכל מיני איסורים מנהגים. הגמרא מביאה גם איסורים מנהגים שצריך לנהוג לפי מנהג המקום.
רגע, איסורים מנהגים. כל דבר שאין להלכה מה להגיד, אז תעשה את מנהג המקום. אוקיי.
ושמה אם אחד לא רוצה...
מנהג המקום. ושם ויכוח הלכתי, אני חושב שלא נכון לבנות גביל. זה אסור הלכתית לבנות גביל. אבל מנהג המקום זה לבנות גביל. אני לא אעשה את זה. מקום שבו לא רוצה, עולה לי כסף, אני לא יודע בדיוק מה, כי זה יותר יקר. אם מנהג המקום זה לבנות גביל, ולא יתנית שום דבר אחר, אתה תבנה גביל.
אוקיי, אני זכור לגמרא, שגמרא מביאה, יש מנהג, יש מתירים, יש אוסרים, ויש במקום אחד נהגו לאסור, במקום אחד נהגו להתיר. אז שם הגמרא אומרת, אסור לך להתיר למקום שנהגו לאסור.
אתה אל תתיר להם, אבל אתה תעשה מה שאתה חושב. אם שואלים אותך שאלה, אל תתיר להם. חכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר. זה מדובר על מישהו שבא לשאול שאלה. אבל אני, אם רוב האנשים חושבים אחרת, אני צריך לעשות את מה שהם חושבים, למה?
אם אני חושב שזה אסור. וכמה הם
שיכולים לבוא כשיטתם, גם אחרי שנפסקה הלכה כבית הלל שהיו הרוב.
אבל אם אני חושב שזה אסור, למה לא להורות להם שזה מותר? אם אני חושב שזה מותר, למה לא להורות להם גם?
אתה לא יכול להורות, כיוון שיש שם את מי שהורה להם את ההלכה, וכרגע זאת ההלכה שנוהגת שם. אתה יכול להתווכח עם מי שהורה את ההלכה, אתה יכול להתווכח איתו ולנסות להעמיד אותו על טעותו. לא, בטח לא צריך לקבל את מה שהוא אמר. אבל אתה לא מורה הלכה לשואלים נגד מה שהרב שלהם אמר.
זה מנהג, כאילו, זה ללכת נגד המנהג המקובל בהלכה של המקום.
מה?
ללכת נגד המנהג המקובל בהלכה של המקום. כאילו, להורות, לא לפי המנהג.
אם יש לי הלכה הלכתית אחרת, אז אני מצפצף על המנהג. אבל אם אין לי עמדה הלכתית אחרת, אז אני לא פורש מן הציבור, אני עושה את המנהג. אפילו אם יש לי עמדה הלכתית אחרת, כשבא מישהו ושואל אותי שאלה, אז יכול להיות שאני לא הורה לו הלכה, אם במקומו מורים אחרת. זה דיון אחר, לא בגלל מנהג המקום, אלא בגלל שחכם שעשר אין חברו רשאי להתיר, ואל תיכנס למקום שהוא לא שלך. בתור מורה הוראה. בסדר, אבל אני אעשה את מה שאני חושב. אגב, אפילו בסנהדרין, לגבי לא תסור, יש טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים, אם אני לא מסכים בסנהדרין, אז אני לעצמי, אני עושה אחרת. לא מורה הוראה נגדם. זה אפילו ממש בוויכוח הלכתי ממש. טוב, בכל אופן, זה סנהדרין, שוודאי שיש לה סמכות. זה לא סתם מנהג או הרוב או משהו כזה. טוב, אבל נחזור לענייננו. מה בעצם אני רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שיש פה אגף שלם של הלכות, שהוא בעצם מצא את דרכו לשולחן ערוך, למרות שזאת לא תורה ולא הלכה. וגם לא צריך לציית. מבחינתי אפשר לקרוא את הדפים האלה מהשולחן ערוך, לזרוק לפח. זה סתם כרוך ביחד עם שאר ההלכות, אין לזה, זה לא מקומו שם. והשאלה, איך הדבר הזה קרה, אז זה דיברתי על התאונה ההיסטורית, אמרתי שבדרשות הר"ן הוא כותב טענה שיש שתי מערכות משפט מקבילות, יש את משפט המלך ויש את משפט ביידין, משפט התורה. משפט המלך הולך לפי כללים אחרים, לא לפי ההלכה, וביידין פוסק לפי ההלכה. ובאמת כשקוראים את זה ככה בדורות שאחרי הר"ן, זה נשמע משהו מאוד מאוד מוזר לעין ההלכתית או הישיבתית הרגילה. מה זאת אומרת, המלך לא כפוף להלכה ויש לו מערכת משפטית והוא עושה מה שהוא רוצה, מה זה עולם הפקר פה? הטענה של הר"ן, הוא כותב את זה שם, שהסיבה למה זה נראה לנו מוזר, למה מה שהוא אומר זה בכלל חידוש, זה פשוט בגלל שכבר אלפי שנים אין לנו מלך. אין לנו מלך אלא אתה, כמו שנאמר. כמה טוב שאין לנו מלך אלא אתה. אלפי שנים אין לנו מלך, ומה שקרה בתקופה שהיה מלך, זה שהמלך בעצם ניהל את חיי החולין, והסנהדרין או בתי הדין ניהלו את החיים ההלכתיים. השאלות הפוליטיות, את השאלות איך מתנהלת החברה וכו', את זה ניהל המלך. ועם מערכת משפטית, עם הכל, היו לו בתי דין, והם קבעו הלכות וקבעו כללים וחוקים, הייתה חקיקה והכל, וכל זה לא קשור בכלל להלכה. ובבית דין התנהלו על פי ההלכה. יש לפעמים מצבים שיש סתירה בין הדברים. ואז צריך לדון, מתי כן, מתי לא, ויש מרוץ הסמכויות, מה שנקרא היום, אם הולכים לבית דין של המלך, או הולכים לבית דין של לבית דין הרגיל, אבל לענייננו החלוקה הבסיסית היא שהמלך מנהל את חיי החולין, ובית הדין מנהל את ההלכה. החל משלב מסוים, איבדנו את המלוכה. איבדנו את המלוכה, ואז מה קרה? כן, הדוגמה שאני תמיד מביא בהקשר הזה, זה ההתרסקות של המטוס הפולני, עם כל הצמרת השלטון הפולנית, לפני לא כל כך הרבה שנים, התרסקה כל הממשלה הפולנית. מה עשו במצב כזה? אין ממשלה. אז אחת הרשויות האחרות, מי שאפילו הפרלמנט ברובו, גם כן היה שם, אני כבר לא זוכר את הפרטים, אחת הרשויות, אני חושב שאפילו בית המשפט העליון, לקח לעצמו את הסמכות, הוא ניהל את כל העניינים, עד שהקימו מחדש את שלושת רשויות השלטון. פשוט המחוקקת, המבצעת והשופטת. מזכיר לי, יש סרט מאוד ידוע כזה, אמריקאי, שכחתי את שמו, על איזה סנטור שנשאר אחרי שהיה פיגוע וחיסלו את כל הקונגרס והסנאט, כולל הנשיא, ונשאר סנטור אחד שלא היה שם בישיבה, וזהו, הוא היחידי שנשאר מכל גבעת הקפיטול.
Designated survivor.
מה?
Designated survivor או משהו כזה.
השורד
האחרון. שחקן של 24.
אז סרט יפה דווקא. אז הקונספט הוא בדיוק זה. אז אתה, הרי אתה לא יכול להשאיר את המקום בלי שלטון, אז מה אתה עושה? מי שנשאר מאיזה רשות שלא תהיה, לוקח אליו את כל הסמכויות, ומתחיל לנהל את העניין כך שיגיעו בסוף חזרה לקומם את שלושת הרשויות. אוקיי? זה מה שקרה בערך בפולין, וזה מה שקרה גם אצלנו. אלא מאי? שזה קרה אצלנו באופן שלא התקוממו הרשויות, אלא כל הסמכויות נשארו בבית הדין. בית הדין לקח לעצמו גם את סמכות המלך, ומאז ועד עצם היום הזה, כל הסמכויות החילוניות והדתיות מצויות בבית הדין, של פוסקי ההלכה, נגיד בתרגום להיום. אין סנהדרין, אבל יש פוסקי ההלכה. ולכן באמת נשיאי הסנהדרין היו מבית דוד. למה? למה נשיאי הסנהדרין צריך להיות מבית דוד? אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כן? גם השבט וגם המחוקק, אז הגמרא דורשת אלו ראשי גלויות שבבבל. כן? בבבל גם ראש גלות היה מבית דוד. למה? כשראש גלותה הוא צריך להיות מבית דוד, כי הוא היה באמת במקום המלך, ראש גלותה. הגמרא בסנהדרין, בדפי ועוד. ריש גלותה הוא המלך בעצם. אבל למה נשיא הסנהדרין צריך להיות מבית דוד? זה מהאימא וזה מהאבא, יש שם תוספות שעושה חלוקות ממני, או גמרא אפילו. למה נשיא הסנהדרין? כי נשיא הסנהדרין תפקד כמלך. לא היה מלך, ראש הרשות השלטונית של בית הדין ניקז אליו גם את סמכויות המלך. כי אין מלך. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כדי שזה לא יקרה, אז הוא אומר, אוקיי, מעכשיו אני המלך. ואז משם ועלה, נשיא הסנהדרין תפקד גם כמלך וגם כראש הרשות, גם נשיא בית המשפט העליון וגם ראש הממשלה וגם הנשיא. הוא היה הכל, אוקיי? ולמשל, בית הדין היו מתקנים את הדרכים, משנה במועד קטן. מה זה בית הדין? בית הדין זה משרד התחבורה. למה הם צריכים לתקן את הדרכים לקראת המועד? בגלל שלא היה מלך, לא הייתה ממשלה, לא היה שלטון חילוני. אז בית הדין ניהל את החיים, גם את חיי החולים. ניהל. ומה שקרה זה שאלפי שנים התרגלנו לסיפור הזה. ומאז ועד היום, בעצם כל השאלות שיש לנו מופנות לחכם ההלכתי. או לא היה בית דין, בית דין הגדול, סנהדרין גם לא היה, אבל היו חכמים הלכתיים מובהקים, ראש, רשב"א, רמב"ן, רמב"ם, כן, כל החכמים ההלכתיים בכל הדורות, שאנשים יפנו אליהם את השאלות, כי לא הייתה רשות שלטונית אחרת. אז כשרצו לבדוק, אם היו צריכים לשאול, איך מנהלים קהילה? ברור שמי שהיה צריך לשאול פה, זה לא את נשיא הסנהדרין, אלא את המלך. כי המלך מנהל את חיי החולים, כמו שהממשלה מנהלת את העיריות. השלטון המוניציפלי, אוקיי? אז המלך אמור לנהל את חיי החולין, ואם יש שאלה שמתעוררת באיך לנהל את חיי החולין, איך לשלם מיסים, איך להתגונן, איך לבנות צבא, משטרה, מוסדות ציבור, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה תפקידו של המלך, ובאי כוחו, ואם יש איזושהי בעיה בקהילה מסוימת, ישאלו את המלך, והוא יגיד להם מה צריך לעשות, או את בתי הדין של המלך. אבל אני אומר, המערכת השלטונית של המלך, היא זו שמנהלת את חיי החולין. מה ששואלים את הסנהדרין זה שאלות בהלכה, או במשפט ההלכה. שאלות הלכתיות. ברגע שאין מלך, אז גם את שאלות החולין התרגלו להפנות לרשות ההלכתית. פעם זה הסנהדרין, אחרי זה כבר הפך להיות פוסקים לאורך הדורות. ואז התחילו להפנות שאלות כאלה, שהן שאלות פוליטיות, של התנהלות של חולין לסמכות ההלכתית. עכשיו, ברגע שהשאלה מופנית לסמכות ההלכתית, והתשובה נכתבת בכתב רש"י וכרוכה באותיות של זהב, זה הפך להיות הלכה. מה שהרשב"א כותב באותיות רש"י ובחוץ מודפס באותיות זהב, פשוט הרשב"א, זה הלכה, לא? וככה זה נכנס לשולחן ערוך, וככה זה מתקבל איזשהו מעמד של הלכה, ובעיניי מי שעוסק בזה זה ביטול תורה. ביטול תורה, אתה לא עוסק בתורה. פה אתה לא עוסק אפילו בהלכה, כי גם להלכה זה לא מעניין את הפקד. אתה תשמע להתעסק בזה בכלל. סימנים בשולחן ערוך שאפשר פשוט לזרוק לפח, רצוי, לקרוא אותם מהשפר ולזרוק אותם לפח. זה רק מבלבל את הציבור וגורם לאנשים לפני עיוור לבטל תורה. זה, אין לזה שום משמעות. רק מה? רק אנחנו רגילים. אגב, כל הקונספט הזה של דעת תורה, כן? מה שמאוד התפתח בעולם החרדי, קצת החרדלי גם, אבל עוד יותר החרדי, שכל שאלה בעצם מפנים לרב. האם לפתוח קיוסק, האם ללכת ללמוד רפואה, לא יודע, הנדסה, או להישאר בכולל, או לא יודע, בכל מיני דברים מן הסוג הזה, הולכים לשאול את הרב. עכשיו, מה זה קשור לרב? אז טוב, אז יש כל מיני הנמקות כאלה, שיש לו רוח הקודש, והוא לא טועה, ודעת תורה, וכל דברים כאלה. מאיפה זה התחיל? אני חושב שזה התחיל גם מפה. כיוון שאת כל השאלות יפנו לבית הדין, או לרב, או לפוסק ההלכה, לאט לאט התרגלו שבעצם אין תחומים שהם לא במוטת השליטה שלו. אין תחומים שהם לא שאלות שמפנים אליו, הכל מפנים אליו. שאלות פוליטיות, שאלות ביטחוניות, שאלות כלכליות, איך להתנהג בקורונה, כן, הכל בעצם מפנים לרב. ולכן זה התפתח עד גידולי הפרא שאנחנו רואים היום. אבל המקור לטעות הזאת, המקור לתהליך הזה, מתחיל באותה תאונה היסטורית שתיארתי כאן. וכל הסיפור הזה מעניין אותנו בהקשר של הסדרה הזאת, בגלל שזה מראה לנו את המנגנון, איך בעצם דברים שהם לא קשורים לא לתורה ואפילו לא להלכה במבט המהותי, נכנסים לתוך ספרי התורה שבעל פה, ספרי ההלכה, מעסיקים אותנו בבית המדרש, אנחנו לומדים בעצם את זה, ואנחנו בטוחים שאנחנו לומדים תורה, ומברכים על זה ברכת התורה, וזה ברכה לבטלה, ברכה זה ברכת התורה. זה לא תורה, וזה לא לימוד תורה, ולא שום דבר. אתה יכול ללמוד את זה כמו שאתה לומד, לא יודע מה, את תורת המדינה של אפלטון. או כל מיני הוגים במשנות מדיניות שונות, פילוסופים של משנות מדיניות שונות, זה בדיוק אותו דבר. פשוט לומד משנה מדינית של הרשב"א או של הראש, או איך לנהל מדינה, משנה בירוקרטית, אם תרצו, לא יודע, מדינית, של הראש ושל הרשב"א. בסדר? מותר ללמוד אותם, זה לא יותר גרוע מהופס, אוקיי? אבל זה גם לא יותר טוב מהופס.
עכשיו, אני שאלתי בצ'אט, האחרונים מתעסקים בנושא כלים, הם מתעסקים בסוגיות האלה?
כן, מתעסקים קצת, הרבה מהעיסוק עוסק בשאלה למה זה לא רלוונטי, הם לא אומרים את זה בצורה שאני אומר את זה, אבל הם מסבירים למה במקום שבו אתה מדבר זה לא קשור, אתה לא חייב ליישם את העיקרון הזה.
אבל הנימוק שלהם הוא כאילו, ההנחת מוצא שם שזה דיון הלכתי?
כמעט תמיד זה נימוקי שכל ישר, זה כתוב בכתב רש"י בתוך שו"ת הלכתי, אבל כשאתה מסתכל על תוכן הדברים, זה בדרך כלל, כמו שזה התחיל, תיארתי את זה איך זה התחיל, בדרך כלל זה שיקולים של שכל ישר. האם הגיוני לעשות את זה? לא הגיוני לעשות את זה. יש זכות לרוב לכפות על דבר כזה, אין זכות לרוב לכפות על דבר כזה, זה הכל שיקולים של שכל ישר. זה לא מובאים שם מקורות הלכתיים, פסוקים, מדרשים, לא יודע בדיוק מה. תמיד יש איזו אילוסטרציה מהתנך, או לא יודע בדיוק מה, אבל זה אילוסטרציה, זה לא מתחיל שם ולא נקבע שם.
הם עצמם מודעים לזה שזה לא הלכה? זאת אומרת, זאת לא הייתה כוונתם, התאונה ההיסטורית.
אני חושב שלא. הטעות הזאת היא טעות שחדרה מאוד עמוק, והיא נמצאת אצל הפוסקים, לא רק אצל ה-layman's, כן? ה-layman, האנשים ההדיוטות. אלא זה, כן, זה עכשיו, תשאלו כל אחד, אז זאת אומרת, ברור, זה חלק בלתי נפרד מההלכה, זה שולחן ערוך, זה כתוב באותיות רש"י. אין לך מדד יותר גדול מזה, נכון? אבל
הרב, נגיד עסקת, נגיד העסקה של השבועים עכשיו, יש, אפשר להגיד שזה כן, יש ממדים הלכתיים שם?
יש איזה שהם ממדים הלכתיים שאפשר לעורר, כתבתי על זה טורים באתר שלי, אבל בגדול, בדיוק זה המוטו שלי היה שם, שהממדים ההלכתיים האלה לא רלוונטיים לדיון האקטואלי. בסוף אתה מקבל החלטות לפי השכל הישר שלך, ואתה לא אמור להיות מוטרד משום היבט הלכתי. למרות שאפשר להעלות שם קצת היבטים הלכתיים. אין פה דימת השבועים מטר על כדד מהם, מה שתמיד כן. מביאים שם, מאיפה זה בא? עוד פעם, זה התנהלות של שכל ישר של חזן. זה לא יוצא להם מפסוק. אלא הם אומרים, תשמע, תפעיל את הראש שלך. עכשיו, אם הראש שלי היום אומר שאני כן צריך לבדות, נגיד, לצורך הדיון, וזה לא לשלם יתר על כדי דמיהם, אז אני אעשה את זה. כי השכל הישר הוא השכל הישר, והשכל הישר של חז"ל לא מחייב אותי. קביעות ההלכתיות שלהם מחייבות אותי.
האמירה של התורה חסן מהמונם של ישראל, זה גם משהו של שכל ישר?
אני מניח שכן, תלוי באיזה
הקשר אתה מביא את זה, אבל מה זה?
תלוי באיזה הקשר אתה מביא את זה, אבל אני חושב שכן. אז התורה חס על ממונם של ישראל, אני חס על ממונם של ישראל. איפה התורה?
מעניין שחזן תמיד אמרו את זה.
תודה שהאובי לחוס על ממונם של ישראל. דרך הפוסקים זה להתבטא ככה, התורה חס על ממונם של ישראל.
תמיד, יש משהו שהרב תמיד עושה הפוך, כאילו, כמחזן, בקטע שהרב אף פעם אומר התורה, התורה, התורה. הם תמיד דיברו בשם התורה, כאילו. הרב תמיד אומר, זה משהו חיצוני, התורה נהיית מאוד רזה, כאילו, לעומת מה ש... איך שחזן הציגו את זה.
ביטוי רזה, אני מניח שאתה לא משתמש.
כן?
אני עושה את זה על השולחן. התיאולוגיה, חלק מהתיאולוגיה הרזה, זה גם רזון של ההלכה. זה הספר השלישי בטרילוגיה. אז אבל כשמסתכלים על זה כך, נדמה לי שזה נורא ברור. זאת אומרת, עוד פעם, אם הייתה סנהדרין יושבת וקובעת כללים איך מנהלים קהילה, זה היה הופך להיות הלכה, הלכה מדרבנן. כי סנהדרין יכולה לקבוע, למשל, שלא אוכלים עוף בחלב, שמא תאכל בשר בחלב. בסדר? אם ברגע שסנהדרין קבעה את זה, זה הופך להיות הלכה. בעניין הזה אין בעיה, הלכה דרבנן. ושסנהדרין, יש לה תוקף לקבוע הלכות. אבל הראש והרשב"א והפוסקים לאורך הדורות הם לא סנהדרין. הם לא קבעו את זה כהלכה. הם הביעו עמדה. וכשאתה מביע עמדה, והיא כל כולה שכל ישר, זה השכל הישר שלך, אני השכל ישר אחר. סנהדרין יש פריבילגיה שמה שאצלם שכל ישר, אם הם מחליטים לעגן את זה כהלכה, אז זה הופך להיות הלכה מחייבת. זה לא תסור. כמו שקופים על מידת סדום, במקום שבו ההלכה אומרת דינה דבר מצרה, או או אני המהפך בחררה, או אני לא יודע מה, או זה נהנה וזה לא חסר, כל הסוגיות שקושרים לקופין כפייה על מידת סדום, ברגע שחכמים קבעו את זה כהלכה מחייבת, למרות שזה רק מידת סדום, זה עניין מוסרי. במקורו זה לא קשור להלכה. אבל חכמים, יש להם את היכולת לקבוע את הדבר הזה, להלכה מחייבת, ועכשיו יש לא תסור, בסנדרין או בתלמוד, לא חשוב, אבל כשזה מוסד סמכותי עושה את זה, יש לו את הכוח לקחת משהו חוץ הלכתי, ולקבוע אותו כהלכה. אבל כאשר פוסק עושה את זה, פוסק הוא לא מוסד סמכותי. הוא לא סנדרין, אין לו תסור ביחס לפוסק. אז כל מה שהוא יכול זה להביע עמדה, איך לדעתו ראוי להתנהג. לא, לא, אבל זה לא הופך לתורה ולא להלכה. זה הופך להמלצה. אוקיי? אז יש פה, נכנס פה גם, כמובן, העניין הסמכותי, הוא עניין טכני. ברגע שיש סמכות מסוימת שקובעת את זה, זה הופך להיות הלכה מחייבת. אגב, כמו שאני אתן בהמשך, זה הופך להיות הלכה מחייבת, אבל זה לא הופך להיות תורה. תורה זה עדיין לא. כמו שזאת הלכה מחייבת, כך צריך לעשות. במובן הזה זה כמו חוק המדינה. צריך לעשות את זה כי יש לו את אסור. אבל זה לא אומר שהדבר הזה הוא תורה במובן המהותי, אבל את זה אני אצטרך עוד להסביר יותר, כשאני אטען את הטענה הזאת. כן, יש בשולחן ערוך, הרמ"א מכניס הרבה פעמים איזה תקנות ומנהגי קרקה. הוא מביא, מנהג קרקה הוא כזה וכזה, בקרקה לא נהגו שאישה נידה תיגע בספר תורה. אז עד היום בשמחת תורה, כל מיני דיונים, האם נשים מותר להם לרקוד עם הספר, או לנשק את הספר בשמחת תורה או לא, זה פשוט עזוי. למה שלא יהיה מותר להם? מה הבעיה? כיוון שהרמ"א כתב בשולחן ערוך, שמנהגי קרקה היו שנשים לא נוגעות בספר תורה. אני לא יודע, אני לא חי בקרקה, ולא ממש מעניין אותי מה נהגו בקרקה, ושיהיה להם לבריאות. מה זה מעניין אותי מה שהם עשו שם? אם יש סיבה טובה, אני אעשה את זה גם, לא כי יעשו את זה בקרקה, אלא כי אני אנהיג את המנהג הזה גם פה. אבל זה שהדבר הזה נדפס בשולחן ערוך, זה הופך פתאום להיות איזושהי אות קדושה. אוטומטית זאת הלכה מחייבת, זה לא. אני לא תושב קרקה.
גם בקרקה זה לא מחייב, לכאורה.
לא, בקרקה יש מנהג, כדיני מנהגים. אז בסדר, למנהגים גם יש תוקף. אבל לאנשי קרקה, מה זה קשור אליי?
גם מנהגים ממש מבוטלים, יש להם גם תוקף במנהג, במקום?
מה זה נקרא?
שכאילו, הכוונה, מנהגים שכמו, לא יודע, כמו פה, אין שום הסבר לכאורה לדבר הזה.
לא, מנהג זה משהו שבהגדרה אין לו הסבר. אם היה לו הסבר זה לא היה מנהג, זה היה פרשנות לדין.
לא, יש מנהגים שמסבירים לך למה, מה הטעם לעשות כך או כך, אבל...
מה הטעם ההלכתי לעשות כך? זה
לא, 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 כן, לא הלכתי מחייב, אבל הלכתי...
זה היגיון. זאת אומרת, מנהג שאין בו שום היגיון, זה דבר אחר, מנהג זה, יש גדר בהלכה שנקרא מנהג שטות. במנהג שטות מבטלים אותו. אבל אם המנהג הוא לא שטות, אתה רק לא מבין מה ההיגיון שלו. הוא לא שטות, יש לו מעמד. בשביל לבטל מנהג, תחליט שהוא שטות. זאת החלטה פוזיטיבית. לא מספיק שאתה לא מבין מה ההיגיון שמאחוריו. אבל זה הכל אם המנהג היה מנהג פה. אבל אם המנהג היה בקרקה, למה זה מעניין אותי?
ואם זה מנהג אבות?
מה?
ואם נהגו אבותיהם שלא עשו כמו בקרקה?
זה כמו שפה של איך מגדירים את גדרי המנהגים, יש מנהג אבות, יש מנהג המקום, בפשטות במקורם מנהגים היו מנהגי המקום, לא מנהגי אבות. רק מה שקורה, כשהעולם נהיה יותר דינמי, אז המקומות הם כבר פחות משמעותיים, אנשים עוברים ממקום למקום בקלות ובמהירות, וקשה מאוד לשמר מנהגים לפי מקום. ואז באמת עברו יותר לשים דגש על מנהג לפי מוצא, כן, מנהג אבות, ולא מנהג המקום. כן, בפרק מקום שנהגו בפסחים, נתוב מנהג אבותיכם בידיכם, בני ביישן שם, שרצו לרדת בספינה בערב שבת. זאת אומרת, מנהג אבותיכם בידיכם, אבל מנהג אבותיכם שם, הכוונה אבותיכם
שחלו
באותו מקום. במקום שקוראים לו ביישן.
אז הפוסקים שדנים היום בזה, זה כי הם חושבים באמת שיש תוקף למנהג אבות, לא? זה לא...
כן, אבל אני אומר, דיברתי גם על זה כמה פעמים בעבר. זה עבר מטמורפוזה ממנהג מקום למנהג אבות. פעם האבות היו גם באותו מקום. אז כשדיברו על מנהג אבות, הכוונה הייתה למנהג המקום, מה שאבותינו מאז ומעולם עשו כאן. עכשיו, היום זה כבר לא ככה, כי אנשים דינמיים עוברים ממקום למקום. אז נשארו עם המנהג אבות ועזבו את מנהג המקום. למרות שזאת לא הכוונה המקורית. אבל אני מבין למה זה קורה, ויש בזה היגיון רע.
לפי הרב זה אותו אחד?
אה?
לפי הרב זה אותו אחד, כאילו מנהג מקום ומנהג אבות זה אותו אחד בעצם?
יש רק מנהג מקום, זה לא אותו אחד. יש רק מנהג מקום אחד, לא מנהג אבות.
לא, שהם אומרים מנהג אבותינו, הם מבינים כאילו זה משהו עתיק עתיק, וזה לא שייך למקום. הרב מבין שזה אותו אחד בעצם, יש שם מנהג מקום.
שייך למקום. מנהג אבותינו, הכוונה, אבותינו במקום הזה נהגו כך תמיד.
כן, הם מבינים אבל לא ככה, הם מבינים שהכוונה שזה משהו עתיק יותר, כאילו זה לא קשור למקום, הם מבינים שזה משהו...
מי זה הם? אני לא יודע מי זה הם. במקור, כשדיברו על זה, דיברו על זה במשהו...
אלה שהרב דיבר עליהם על הספר תורה עם הנידה, מנהג קרקה.
כן, הם לוקחים את הדבר הזה בתור איזה מנהג שמחייב אותי, אבל אני לא יודע, אבותיי קודם כל לא באו מקרקה. אז כך שגם זה גם לא מנהג אבות מבחינת.
יכול להיות שהם...
אבל אני לא...
יכול להיות,
הרב,
יכול להיות שהם לא חייבים כלום לעובדות ולמציאות, אז יכול להיות שלשיטתם הרב לא יודע, והוא חי בקרקע כרגע.
לא הבנתי?
לא, לשיטתם שהם לא מחויבים לעובדות ולמציאות, אז מבחינתם קרקע פה...
מי שלא מחויב לעובדות ולמציאות, פה יסתיים הדיון שלי איתו.
אין לך נמי.
הם מתנהגים כאילו שזה כך, אבל הם לא אומרים את זה. בסדר, אתה יכול להגיד לי שיכול להיות שאני בכלל גוי, אז מה הבעיה?
לא, אני התכוונתי, התכוונתי...
אתה יכול לחלל שבת? מה הבעיה?
התכוונתי דה פקטו לפי מה שהם עושים, שהם לא מתייחסים לעובדות ולמציאות, ומבחינתם קרקע, בני ברק, אותו דבר, זה המשך אחד.
בסדר, וורטים אפשר להגיד.
זה בעיה, זה לא היה משהו...
אני פקין, זה גם כן אצלי, ואני גוי, בסדר, עכשיו אני יכול לחלל שבת. בסדר, אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה רוצה שאני אתייחס לדבר הזה גם? אין לי איך להתייחס לזה. זה מה שאתה רוצה,
נו. הבעיה שאם כולם חושבים שזה מנהג המקום, שקרקע מחייב אותנו, אז זה כבר הופך למנהג המקום כאן.
אני אומר, יכול להיות שאחרי שזה עבר לכאן, אז זה לא בגלל שזה מנהג קרקע, אלא משום שכל השוטים הלכו אחרי מנהג קרקע, תכלס עכשיו נהיה מנהג גם במקום הזה. עכשיו אתה יכול לטעון שזה המנהג במקום הזה. ואני אטען על זה, שכיוון שכל הסיפור הזה יתחיל ממנהג קרקע, זה מנהג שיסודו בטעות, ולכן אני חושב שאין לו תוקף. כי אנשים שעשו את זה, הם חשבו בטעות שזה מחייב אותם בתור מנהג, ולכן הם נהגו כך. אז זה מנהג טעות.
מנהג טעות זה רק לא רק כולם מסכימים שזה טעות? כלומר, אם רק אתה חושב שזה טעות, אז כבר לא תקף.
לפי מה תכריע את השאלה הזאת?
זהו, זאת השאלה, איך אנחנו מכריע את השאלה הזאת?
את השאלה הזאת לפי מה שאני חושב. יש, אני אומר עוד פעם, יש משמעות לאל תפרוש מן הציבור, תעשה מה שרוע.
לא, אז אני חושב שזה יהיה מעט...
יש לי עמדה אחרת, אז לא, אז אני לא אעשה את זה.
אז זה כאילו מעטים הפעמים שמנהג מחייב אותי בעצם.
לא שומע?
אז מעטים הפעמים שמנהג מחייב אותי.
לא, הם לא כל כך מעטים, אבל הם מוגבלים, כן, נכון? להפך, אני חושב שהאימפריאליזם של המנהגים בשנים האחרונות הוא מוטרף, לגמרי. מנהגים הפכו להיות מפלצת.
זה לא שאלה בינארית, או שזה שטות בעיניי, או שזה נכון. כלומר, איפה השלב שבו מנהג מחייב אותי? אם זה נכון, אני לא צריך מנהג, אם זה שטות.
למה כל מנהג הוא שטות?
אם זה נכון, אני לא צריך את המנהג בשביל זה, אני חושב שזה נכון.
זה נכון, לא נכון הלכתית. ללכת עם קיטל בימים נוראים. אין שום בסיס הלכתי. אבל אני לא חושב שזה שטות. זה נותן אווירה, לא יודע בדיוק מה. אז הולכים עם קיטל, בסדר גמור, מה רע? לא עזוב את כל הוורטים החסידים על הקיטל, זה באמת שטות. אבל אני מדבר על השאלה היא למה, אפשר לתת איזה הסברים סבירים. אוקיי, אז תלך עם קיטל, מה הבעיה? זה לא מנהג שטות. על הכפרות, למשל, אז השולחן ערוך כותב את מה שהוא כותב על העניין הזה, אתה יכול לראות בזה דוגמה טובה, במנהג הכפרות. לא מפריע לאנשים לעשות את זה עד היום, אבל השולחן ערוך אמר את מה שהוא חושב על העניין. אז אני בחברה טובה. טוב, אנחנו עוצרים כאן. יש הערות או שאלות?
איך הרב, מבחינה פרגמטית, נכון שהרב לא מתייחס לפעם פרגמטי, אבל מבחינה פרגמטית, אם כל אחד יעשה באמת מה שהוא חושב, איך זה מתממש במציאות כאילו? אני אחשוב ככה, והאח שלי אחשוב ככה, ודוד שלי אחשוב, איפה אתה משפחתי בכלל נשאר פה כאילו, מבחינה הזאת?
לא יודע, תחליטו, אם אתם חושבים שחשוב שיהיה לכם מנהג אחיד, אז תקבעו לעצמכם מנהג אחיד.
כן, אבל... זה לא, לא, זה לא פרקטי, אבל מבחינה מציאותית שכל אחד יעשה מה שהוא חושב.
מה אתה שאני אעשה? זה המציאות. זה לא פרקטי שאין לנו סנהדרין גם. אז לכן יש סנהדרין? אין, מה לעשות?
אוקיי, בסדר, אבל זה משהו שפוגם במציאות היומיומית. איך אתה מסתדר עם בן אדם שאתה אומר לו...
מה זאת אומרת? אז מה, זה שאני בבעיה זה אומר שאין בעיה? זה שנוצרת בעיה, אז לכן מה? אז לכן חייב להיות שאנחנו נעשה דברים למרות שאנחנו לא חייבים לעשות אותם, אבל אנחנו לא חייבים. היה ראוי להיות חייבים? אולי. אנחנו לא חייבים.
היה עדיף לקבוע גם מבחינת הרב, לא אמרתי שמבחינת
הרב גם לקבוע את זה. אז אם תהיה סנהדרין היא תקבע, אבל כל עוד היא לא קבעה, אז זה שעדיף לקבוע זה לא אומר כלום, עדיף, אוקיי.
כן, אבל למה הכיוון הקיצוני שאו סנהדרין או לא? בסדר, אין סנהדרין, זה עובדה. עכשיו מה עושים אחרי שאין סנהדרין, מבחינת הזאת שאתה רוצה שיהיה משהו פרגמטי שנוכל לחיות איתו, מה עושים מבחינת הזאת?
זה מה שאתה רוצה, אין בעיה, אבל אל תגיד לי שאני חייב. אני לא חייב.
לא חייב, לא חייב. אני שואל את הרב, איך הרב מבחינה פרגמטית חושב שאפשר לעשות משהו?
פרגמטית, אני חושב שיותר חשוב להתנהג כמו שאתה חושב, מאשר שההתנהגות תהיה אחידה. הרבה יותר חשוב.
למרות שזה לא פרגמטית, זה לא מבחינה פרגמטית, זה הפוך מפרגמטי.
מה זאת אומרת? זה, השאלה מה אמרת, הפרגמטיקה תמיד היא פונקציה של המטרות. פרגמטיקה זה הדרך הכי טובה להשיג את המטרות שלך. השאלה מה המטרות שלך? אם המטרות שלך זה שלום בעולם, יכול להיות שאתה צודק. אם המטרות שלך זה לעשות את האמת, אז אני צודק. זה כמו השאלה מה זה רציונלי. רציונלי זה מישהו שחותר באופן אופטימלי למטרותיו. אבל את המטרות עצמן אי אפשר לקבוע אם הן רציונליות או לא. כל אחד שם לעצמו את המטרות שלו. אגב, גם בלעדיי, הרי בסך הכל היום יש ריבוי מנהגים ואנשים עושים דברים שונים בצורות שונות. לא אני המצאתי
כן, את המחלוקת בעם ישראל. לא, הרב לא המציא את זה, על העניין שאצל הרב זה משהו עקרוני, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא קטן, זה משהו מהותי בכל השיטת החשבה.
אבל אתה שאלת שאלה פרגמטית. ברמה פרגמטית זה קיים גם בלעדיי. אז פרגמטית מסתדרים עם זה.
פרגמטית זה קיים רק בדברים שהם דברים לא מהותיים. אצל הרב הזה, כל התורה של הרב היא מהותית והיא שונה מהשאר. כל הסתכלות של הרב היא הסתכלות אחרת.
יש הרבה דברים מהותיים שהם שונים, מה זאת אומרת?
כמו מה? אצל בני אדם רגילים, קהילות רגילות, מהותיים ממש
שזה... יש הבדלים בין אשכנזים לבין ספרדים, יש הבדל בין חרדים לבין ציונים דתיים, יש דברים שמקרינים על הרבה מאוד אספקטים בחיים, מה
זאת אומרת? 90% הם מסכימים אל הכל.
למה זה 90%?
בלחמה הלכות.
10% האלה מאוד 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 מעוררים מחלוקת ולא מאפשרים לחיות ביחד הרבה פעמים וכולי. אז מה אכפת לי כמה אחוזים זה? זה כמו להגיד שבית המשפט העליון הוא מאוד אקטיבי. אז תמיד אומרים לנו, מה זאת אומרת? 98% מהפסקים שלהם הם לא עולים לעיתון בכלל. והם סטנדרטיים לגמרי. נכון, אבל הבעיה נמצאת ב2% האחרים.
אוקיי. אז אפשר רב ראוי לעשות מחלוקת את הדברים שמקורנים. לא משנה מה התוצאות.
כן משנה מה התוצאות. מה זאת אומרת? אני אומר, מה זה ראוי לעשות מחלוקת? המחלוקת קיימת, זה לא שאלה של מה ראוי ולא ראוי.
כן, נכון,
השאלה... זה לא מחלוקת, מה לעשות?
שאלה אם ראו, אני שואל את הרב
כאילו בגלל שכדי שלא תהיה מחלוקת אני אחשוב אחרת, אבל אני לא חושב ככה, אני חושב אחרת.
לא, כדי שלחשוב אחרת, לחשוב אני אחשוב תמיד מה שאני חושב. השאלה אם מה אני עושה
באופן... על השולחן ולהגיד...
כן, כן, זה השאלה, כן.
זה דיון אחר כבר, זה שיקול פרקטי, שזה לא...
זה קשור לכל אחד כאילו.
העמדה העקרונית שלי זה להגיד, אבל אם יהיה מצב שבו תגיד לי שעדיף לא להגיד, יכול להיות, בסדר. הנה, עכשיו למשל, הייתה לקבוצת וואטסאפ כלשהי משהו על הפרשת חלה, משהו בבר אילן, ארגנו שם, אז אני כמובן כתבתי בדיוק את דעתי על ההילולות הפגניות האלה, שאם שם נעלבו, עזבתי את הקבוצה כדי שיוכלו להמשיך להתנהל שם. אפרופו להגיד דבר שלא, לא להגיד דבר שלא נשמע. אני עדיין חושב שהיה טוב שאמרתי, אבל בסדר גמור.
הרב אמר למרות שהוא חושב, למרות שבסוף הרב פרש מהקבוצה בגלל זה. כאילו הרב חושב שצריך להגיד תמיד את ה...
בזה שפרשתי בקבוצה, זה לא נראה לו, הכל בסדר.
הרב כמו רבי אליעזר שבסוף נשאר בלוד לבד.
אוקיי, לא מפריע לי.
קצת קשה, בסדר.
קשה או לא קשה? לי לא קשה, כל אחד תעמוד.
מותר לשאול על מה, הוזכר מקודם לגבי החטופים, שאלה שלא קשורה למה שלמדנו, אבל... כל התקשורת עכשיו שהייתה עם הפגישה עם החטופים, והצעקות, והטענות, והקריאות, ושידרו את זה בכל הערוצים, הרב חושב שזה היה דבר נכון?
עוד פעם, קודם כל זה לא קשור להלכה.
לא, מבחינה תוצאתית.
יש חופש עיתונות וטוב שכך. לא נכון לצנזר שום דבר, אלא למעט מקרים קיצוניים. השאלה האם העיתונאים מתנהגים פה בצורה מאוזנת, חד משמעית לא. העיתונאים הם כלי תעמולה בידי משפחות החטופים. ללא שום ספק. בידי רוב משפחות החטופים. כי יש מבין משפחות החטופים כאלה שחושבים אחרת, והם מושתקים.
נכון, אבל זה נכון לשדר את זה בצורה כזאת?
לא, אני חושב שלא.
באמצעי התקשורת זה נראה לי עירייה בראש.
אני חושב שצריך לשדר את הכל, אבל לשדר את הכל מכל הצדדים. יש חופש עיתונות, וטוב וחשוב שיהיה חופש עיתונות. ואם יש מאבק ציבורי שמנהלים משפחות החטופים, הוא צריך להיות מסוכר, זה נכון. אבל זה לא צריך להיות תעמולה, זה להיות סיכור. יש גם עמדות אחרות. ותסקר גם אותן. זה מבחינת התקשורת. מבחינת הממשלה, הממשלה נמצאת בלחץ קשה, כי היא אחראית למחדל, היא והצבא, וקשה להם, כתבתי את זה גם בטור שלי, וקשה להם מאוד לעמוד נגד לחץ החטופים, כי בצדק, בגלל ש...
זה נכון, וזה מה שהחמאס רואה, וזה...
הם אחראים לכל הסבל שלהם, ולהם מאוד מאוד קשה לעמוד כנגד הביקורת הזאת, ולכן הם נפגשים, והם מתייחסים בצורה מאוד מתונה לעניין, ולמרות זאת חוטפים על הראש, לא בצדק. אני מאוד מקווה שהם מספיק עם עמוד שדרה, בשביל להתנהל באופן שהדבר הזה לא ישפיע עליהם חזק מדי. לא יודע אם זה קורה, אני חושב שזה, קשה לי להאמין שזה קורה, אבל לא יודע.
רב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
כתוב, הביאו פה בצ'אט את הנושא של לא נענעו בית שמיים ונפצע נשים בית הלל. הרב מכיר, קצת, איך, לפי השיטה של הרב, שברגע שאני סובר משהו, אז אני בעצם חולק על השני. זאת אומרת, אני סובר ככה, אני לא יכול להגיד שאני פלורליסט, מה שהרב מסביר בספר גם, אני לא יכול להגיד שאני פלורליסט ומסכים עם כולם, אלא אני מסכים, אני סובר משהו, ככה אני סובר. והשני לא צודק. אז איך הם באמת ניסו אחד לשני? ניסו אחד... אני לא זוכר בדיוק את הבעיה שם, היה שם בעיה הלכתית כאילו, שהם לחזו שיש שם איזה בעיה, הרב זוכר אולי, אני לא...
צריך להגיע לאיזשהו סטטוס קוו בין הבעל ובין האישה, ולהתנהל איך שבית מתנהל. אז מה, זה שאתה בא עם תפיסות הלכתיות שונות, או מנהגים, בין בעל ואישה בדרך כלל זה לא מישהו, כי האישה לא מבינה כלום. אז במקום...
לא, אבל היה בעיה הלכתית בעצם הניסויים משהו, לא זה היה בעיה.
מה?
הם לחזו משהו בעצם הניסויים שיש בעיה להינשא בצורה כזאת, לא? משהו כזה, אני לא זוכר כבר.
אתה בת מותרת אסורה בסדר, אז יכול להיות שבאמת הם לא, בבעיה הספציפית הזאת, יכול להיות שהם לא היו אמורים להינשא, אם יש להם עמדה ברורה, אבל אם הבחורה אין לה עמדה
משהו. אז איך הם ניסו?
היא רוצה להתחתן עם בית הלל לבריאות, אז היא תהפוך להיות חלק מבית הלל, בסדר.
היא עברה בית בעצם.
כן, גם בנחלות זה ככה. לא תיסוב נחלה, זה האיסור שלא תיסוב נחלה. שכשהאישה מתחתנת עם בעל משבט אחר, הנחלה הולכת איתה אל השבט האחר. נישואין של אישה מעבירים אותה לבית או לשבט של הבעל. זה היה מקובל פעם, לכן גם מקובל עד היום, שהמנהגים בבית נקבעים על ידי הבעל, למרות שאין לזה שום בסיס, זה לא חייב להיות כך. יכולים גם להחליט שהם הולכים על פי המנהגים של האישה. אבל הם יכולים גם להחליט שהם הולכים כל אחד לפי מנהגיו שלו, ולא יהיה מנהג אחיד בבית. כל אפשרי. זה לא...
נעשו לבעיה של פרגמטיות.
הגיונית.
תודה.
שיש שני תלמידי חכמים, זה באמת מרשם, תלמיד ותלמידת חכמים, זה באמת מרשם לבעיות, אבל אם הם תלמידי חכמים, אני מקווה שהם גם יודעים לפתור אותם.
ובכל זאת הרב תומך בלימוד נשים.
לגמרי. אמרתי שכתבתי פעם שיש איזה מיתוס בני ברקי מאוד פופולרי, שלקוח מהחסיד יעבץ, מגולי ספרד. שהחסיד יעבץ אמר, שדווקא תלמידי החכמים הם אלה שנפלו בתקופה של הגירוש. זאת אומרת, הם המירו את דתם, הפכו למומרים ואנוסים, מה שנקרא, ועמי הארץ, בלי חשבון, עזבו את המדינה ולא היו מוכנים לוותר על שום דבר, ככה עמדו על שלהם. וזה המיתוס הזה בעצם, ככה, למרות שמאוד מאוד הערכה מאוד גדולה ללומדי תורה ותלמידי חכמים, אבל יש במקביל, יש איזשהו מיתוס כזה של הערצה להמרצות, לבלבטים, לנשים הצדקניות שלא יודעות קרוא וכתוב, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש הרבה סיפורים נברקים כאלה, ואני, זה תמיד בין יצחיק להצבן אותי. זאת אומרת, אז מה אני אמור לעשות? להיות עם הארץ כדי שיהיה לי מסירות נפש על התורה? אם אני תלמיד חכם, אז יכול להיות, תלמיד חכם יודע שאפשר לעשות את זה גם בשינוי ביד שמאל, ולכן אפשר להסתדר עם זה. ועם הארץ לא יודע, הוא אידיוט, אז לכן הוא גולה מספרד, והוא מוותר על כל רכושו, כי הוא לא מבין שיש גם מוצא הלכתי. לפעמים זה יוצא אגב הרבה יותר מועיל לשרידות של היהדות, כי נחרצות זה משהו שמועיל לשרידות, אבל להפוך את ההמרצות לאידיאל בגלל זה, בעיניי זה מגוחך. לכל היותר,
מה לעשות?
תגיד, להיות תלמיד חכם, יש בזה, כרוכות בזה בעיות. אתה צריך לדעת להתמודד עם בעיות, הכל בסדר. אבל בגלל זה להיות עם הארץ? לא, אני תלמיד חכם ואני אצטרך להשתדל להתמודד עם הבעיות שמתלוות לזה.
הם חלקו על הרב באופן פילוסופי, הם סברו שאין כזה דבר דף סינתטית. יש קיצוני, או שאתה מארץ, שאתה נתחכם, אין אמצע.
לא הבנתי.
הם סברו שאין כזה דבר להיות בנם באמצע, שיש גם זה, ויש, יכול להיות נתחכם.
זה קשור
לדיון. הרב, הרב אמר שלמה הם היו קיצונים. למה הם הלכו או להריץ את המארץ, או להריץ את המתחכם. זה אחד מהשתיים.
לא, המרצים היו תמידים, היו קיצוניים. המרצים של גירוש ספרד היו קיצוניים.
למה, אבל החסיד... כן, אבל חסיד היה הריץ את זה. זה אומר שהוא אחז גם ככה, הוא אחז שצריך את התילות קיצוני. או שאתה מתחכם או שאתה המארץ.
גם הבני ברקים הריצו את זה.
עד היום, כן.
כן. לא, אבל לא בגלל, אני אומר, זה לא בגלל שאפשר להיות חצי קיצוניות, זה לא שאלה שאלת הקיצוניות. הם מעריצים המרצות בגלל שהיא מובילה למסקנות הנכונות, לשיטתם. כמו שהם באמת היו המסקנות הנכונות. כי תלמיד חכם יכול גם ליפול. הוא הרי יודע שאפשר לעשות את זה ביד שמאל, אז הוא ירשה לעצמו יותר לחפף, והוא יכול גם לעשות דברים שאולי לא בסדר, זה לא מוצא אמיתי. אבל הוא יודע שזה יותר קל, ופה, ועם תרגילים. זה בעיות שתלמיד חכם מתמודד איתם, כן, זה ברור. אבל מצד שני, אז מה לעשות? בגלל זה להיות עם הארץ. כמו אחרי רצח רבין, כן, של יגאל עמיר. אתם רואים לאיפה אמונה דתית מובילה את האנשים. כשאנשים שאלו אותי את הדבר, אמרתי, אוקיי, אז מה אתם מציעים? שאני אפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא, כדי לא להיות רוצח. אני מאמין בו. זה שהתנהלות מסוימת שבעיניי אמיתית יכולה להוביל לבעיות, זה לא, צריך לנסות להתמודד עם הבעיות, אבל זה לא פוסל את ההתנהלות.
לפי הרב, כאילו, קודם כל זה מה שאתה חושב, אחר כך זה מה שמוביל, יש בעיות, אני אטפל בזה, כאילו, זה בעיה אחרת, זה לא מה שקושר את האמת למה שהיא.
בדיוק, זה פרגמטיזם, להכפיף את מה שנכון למה ש... להתנהלות הראויה או לתוצאות הנכונות. יש מקרים קיצוניים שבהם, אם התוצאות הצפויות הן מאוד 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 בעייתיות, אז חכמים, למשל, עושים סייג. עושרים לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת. זה יכול לקרות, אבל זה מקרים מאוד קיצוניים, שבהם, כיוון שהתוצאות הן, הצפויות הן תוצאות מאוד מאוד קשות, אז אנחנו מורים להתנהג לא נכון. אנחנו לא הופכים את הלא נכון לאידאל, אנחנו מורים במקרה הזה להתנהג לא נכון. טוב? יש שבת שלום, בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.